מרן כתב שבימים האלה יש נוהגים להמעיט מעט במשא ומתן, אבל כתב בבית יוסף מה שאמרו להמעיט משא ומתן, הכוונה סחורות לקנייה ומכירה, דווקא משא ומתן של שמחה ודווקא מראש חודש, כי צריך לדעת מעיקר ההלכה בימים האלה בין המצרים כמעט רוב הדברים מותרים, מה שאנחנו נמנעים משמיעת מוזיקה, ושמיעת מוזיקה האמת לא מובא בשולחן ערוך ולא מובא בשום מקום שזה אסור, שצריך להימנע, אבל מה הטעם שאנחנו נמנעים? כי האמת כבר שכחנו את ההלכה, ביום שחרב את המקדש גזרו לא לשמוע כלי שיר, כך חכמים גזרו, ולא רק זה, אלא אפילו שיר בלי כלי נגינה, על יין אסור, כי הפסוק כך אומר, בשיר לא ישתו יין, ימר שחר לשותיו. זאת אומרת, כאשר שותים יין, וזאת אומרת, בסתם סעודה, או בסתם, בזמנם היו, אפילו לא בשעת הסעודה שותים יין, קובעים שתייה על היין. כמו שראינו בגמרא, שהיו קובעים למשל איזה מסיבה או איזה, או בא איזה אורח חשוב לבית. אז באים בני הבית, יושבים יחד איתו, מביאים יין, ורחים עליו הגפן. מה אומרת, אם קבעו על היין, ואחרי זה מביאים יין אחר, אפילו שזה לא בשעת הסעודה, מברכים עליו הטוב והמטיב. המין סוג שני. אז היה להם מנהג שהיו קובעים שתייה על היין. הנה חדמה, גם היום, אם אדם יש לו איזה מנהג כזה, או שהוא אוהב יין, או שהם אנשים שמבינים קצת ביין, ועם מין אחד, ועם מין שני. אז בשעת שיש יין, אסור לשיר, אלא אם כן, אז למה אסור לשיר? יש בזה האמת שתי דעות מפוסקים. הטור כתב סתם, בגלל האבל החורבן את המקדש. אז גזרו לו לשיר, גזרו גם כן לו להשמיע כלי נגינה, ואפילו לא על היין. כלומר, כל מיני ניגונים למיניהם. המאירי, הוא היה שמו רבי מנחם המעילי. כך היה שמו. אבל כינו אותו בכינוי המאירי, כיוון שהוא הן בהלכות שלו, הן בביאורים שלו על התלמוד, ממש מאיר עיני חכמים, כמו רבי מאיר, אז קראו לו המאירי. הוא כותב שכל הטעם שבזמן שהיה סנהדרין, היה אימת סנהדרין עליהם. היו חכמי הסנהדרין, הם היו שולטים בישראל. כל מה שהם יגידו, כך יהיה וכך יקום וכך יהיה. אז היו מפחדים מהם, לא היו באים לשיר שירים לא טובים. מרגע שבטלה הסנהדרין, אז התחילו להיות פריצות קצת, ומה הפריצות? שהיו שרים שירים שאינם שירי קודש, שירי חול. נקרא שירי אגבים. אגבים זה לאו דווקא שירים של מילים מכוערות, אלא כל מיני שירים סתם של, של חשק וחיבה ושטות והבל. זה יקרא שירי אגבים, שירים של חול. השירים של חול אסור לשיר, לכן גזרו שלא ישירו. זה הטעם שהמאירי כותב. המשכו אחריו כמה מגדולי האחרונים שפסקו כמוהו, שזו הסיבה העיקרית. אבל האמת, תראה שמיים, והמדקדקים נזרים, שלא לשיר סתם שירים. אלא אם כן, זה סעודת מצווה, או באירועים כמו שבת, ראש חודש, או יש חג, או ברית מילה, יש מצווה לשיר שם, חתן וכלה, כל השבעה הימים. זה לא דווקא בשבע הברכות. במשך כל השבעה ימים אפשר להשמיע להם שירים ומוזיקה וכלי נגינה, ועד רבה המעריל, שהגדול רבני אשכנז לפני 700 שנה, כותב שיש מצווה וחובה לכבוד חתן וכלה להשמיע כלי נגינה. ופעם אחת הוא התחתנה בת שלו, והמלך אז מתה אמו של המלך בפולניה, והמלך גזר שבכל המדינה 12 חודש יהיה אבל, לא ישמע שום כלי שיר. שם רוצים לעשות חתונה, ציווה עליהם ללכת לעיירה אחרת ברוסיה, על הגבול של פולניה, שלא תחת חסותו ומשטרו של המלך, ורק בכדי שיהיה בשבע הברכות, בכל השבעה ימים, יהיו כלי נגינה, כי יש מצווה לחתן וכלה לשמח אותם בכלי נגינה. אז אם כן, אנחנו עוזרים לעצם העניין, יוצא שכלי נגינה, כל השנה כולה יש בעיה הלכתית. לכן זה בכלל לא פשוט, שיש כאלה מכניסים לתוך הבית כלי נגינה ושרים ומנגנים. גמרא אומרת, אודנה דשמע זמרה תעקר, אוזן ששומעת שירה זה במסכת סוטה, שם הגמרא בסוף המסכת מתארת כמה גזרות שגזרו חכמים אחרי שנחרב בית המקדש. כמו שאם אדם בונה בית, צריך להשאיר אמה על אמה בלי טיח, שישארו האבנים. וכן, אם קלה עונדת עליה את כל כלי תכשיטיה, תשאיר תכשיט אחד שלא תענוד, אז היו מקפידים 24 תכשיטים. וכן, אדם עורך שולחן לאוכל וממלא אותו כל טוב, משאיר איזה פינה אחת חסרה זכר לחורבן. ככה עשו. וכן חתנים, גזרו על עתרה חתנים, בזמנם החתן היה לובש כתר. אז יש כאלה שראש להם כתרים מזהב או מכל מיני אבנים טובות, יש כאלה סתם היו קולעים להם מכל מיני פרחים ושושנים, כל מיני איזה כתרים יפים. גזרו על עתרת חתנים שלא ילבשו עתרה, שזכר לחורבן. במקום זה היו שמים אפר, גם היו עושים את החופה ביום. בזמנם היו לובשים את התפילין כל היום. לא היה כמו בימינו. בימינו אנחנו מפחדים שאנחנו מסיחים דעתנו מן התפילין, או תפילין צריכים גוף נקי, לכן תקנו לנו רק לשחרית. עכשיו מי שלובש תפילין משך היום בפני אחרים, זה יהורה, אסור לעשות כן. אלא אם כן הוא בחדרי חדרים, יושב בביתו או בתוך הישיבה, אין אף אחד שם איתו, הוא לובש, קדוש ימי, יודע לשמור על זה בקדושה ולא לנמנם עם זה, בסדר. עליו הכי, לא. אז אבל כשהוא יבוא בפני אחרים ויניח תפילין, זה אסור לעשות את זה. אז בזה איסור, איסור יהורה. אסור. זה איסור יהורה. אלא אם כן, זה המניין, שכל המניין כולו לובשים תפילין, זה משהו אחר. אבל זה בית הכנסת ששם יש עוברים ושבים בקהל גדול, וחלק מהם אחד מניח בפניהם, עובר על איסור יהורה, וזה חייב נידוי. אותו דבר אלה שלובשים לבנים בשבת בפני אחרים. ויש אחרים גדולים ממנו בתורה, והוא לובש לבן. זה חייב, ככה בחיים פלאצ'י כותב, זה הלכה מפורסת, מסכת בבא קמא, מעשה ביהודה בן כנוסה, עם רבנו הקדוש. אז אמר, שחס ושלום צריך לחתוך את שוקיו במנה דה פרזלה, וחנית של ברזל. אז המאירי גם שם, והרמב"ן ועוד כותבים שפירושו, שנעשה לו נידוי, שכל מי שנוהג חומרה יתרה בפני אחרים שלא נוהגים חומרה, אז הוא בז להם ואומר להם, אתם מזלזלים במצוות ואני יודע להתנהג במצוות. אז זה עובר על איסור יהורה, זה איסור חמור מאוד. הם הרבה לא שמים לב שזה אסור. מה? יום הכיפורים זה משהו אחר. יום הכיפורים זה נהגו כולם ללבוס לבנים, מובא לזה מקורות בכמה מקומות, זה דבר אחר, וזה אין בעיה. מה? אני רק לא הבנתי מה העיר אותך, המוזיקה או הלבן? אז עניתי לך שאם יש מניין שכולם מניחים זה משהו אחר, אבל אם אחד לבד אסור. כן, לא יודע, לא יודע, השאלה כמה זה גדול, צריך לשקול. על יין, כן. לא, לא. יין יש לו ברכת הגפן, שהוא יש לו חשיבות, והוא קבע שקט, והוא קבע ברכה בשני עצמו, ולכן אם שותים יין סוג אחר, ויש איתך עוד מישהו, אבל לא לבד. לבד זה לא מועיל. ישבנו שניים, שתינו יין, ברכנו הגפן, והבאנו יין אחר, טעם אחר, שינוי. לא, מחכם. מה יהיה איתכם? מה יהיה איתכם? שעבעב היום? אז ומביא סוג אחר של יין, מברך עליו, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, הטוב והאמיתי. ושותה. ולא צריך רביעית, אפילו טעימה בעלמא, כך כתבו הפוסקים. לגבי תשעת... אתה שואל כעת שאלה אחרת. תכף נגיע לזה, נגיע לזה. יש אלה ששותים בגלל בריאות, אז מותר. אבל לא בגלל בריאות, בגלל שמחה וכדומה זה אסור. אבל שאר המשקאות, כמו בירות וכדומה, אם הוא לא יכול בלי זה, זאת אומרת, זה גורם לו שעל ידי זה מעכל את המזון, אז יש מקום להקל. כי מעיקר הלכה זה רק שבוע שחל בו. בוא נלך רגע אחת לפי סדר, נגמור עם הנושא של המוזיקה. אז יוצא שבאמת כלי נגינה, ואוהדים לא רק כלי נגינה, אוהדים הקלטות כלי שיר, ומאיפה למדנו שגם הקלטות ורדיו, וכי היה רדיו בזמן חכמים, אלא הרמב״ם כתב בלשונו, וכל כלי המשמיע שיר. אז הרמב״ם היה חכם, ניסח את ההלכה, כלי שמשמיע שיר. אז כלי שמשמיע שיר זה כולל טפ, כולל דיסק, כולל כל מיני דברים כאלה, זה אסור. עכשיו, כיוון שכל השנה אני לא יודע על מה סומכים להקל, אז מקלים. אז לפחות השאירו את זה לבין המצרים, לפחות בין המצרים צריך להיזהר מ-17 בתמוז שלא לשמוע כלי נגינה. זה לא טוב. זה לא טוב. מכמה סיבות. קודם כל, זה שעשו את זה, זה עמי ארצות עשו את זה, ששמו ברקע ככלי מוזיקה. מה זה הדבר? או אתה לומד תהילים, או אתה שומע מנגינות. זה לא הולך כך. גם תדע, אלה החזנים שמנגנים לי בקריאת התורה, ועושים כל מיני מהוולת, זה נגד ההלכה. כיוון שהוא צריך לקרוא את קריאת התורה בטעמים. יש איזה פזר גדול, יש אזלה גריש, ושופר הולך רביע. מה אתה בא, מכניס לי באמצע, שובר מאופך. זה לא ככה. הוא עושה באמצע, הוא לוקח איזה מילה, מסלסל אותה, מתעלל בה, מגלגל אותה לכל הכיוונים, צפון, דרום, מזרח, מערב, ואחר כך מנחית אותה לארץ. זה לא ככה. כן. אז עכשיו, בוא, רגע, לא יודע, אין לזה סוף. כן. אז בוא נראה כעת מה קרה איתנו עם כלי נגינה, זו הסיבה. זה הדבר שנשאר לנו אסור בימים האלה. נישואין, תדעו שמעיקר ההלכה עד ראש חודש אין איסור. בשום מקום לא כתוב. האשכנזים, הרמה, עליו השלום, החמיר בהרבה דברים מ-17 בתמוז. וגם רבנו הארי נמשך אחריו. רבנו הארי גם כן כתב, אבל הוא לא כתב שאסור לאחרים. צריך מאוד לשים לב. רבנו הארי הוא עצמו, היה מחמיר לעצמו, ב-17 בתמוז לא היה אוכל בשר, לא היה שותה יין, בשבתות כן, ראש חודש כן. אבל בימי החול לא היה עושה את זה, וגם לא היה מסתפר. כי מעיקר ההלכה מותר להסתפר עד ראש חודש. אין שום מניעה. רק זה חומרה ומנהג שנהגו על פי הרמה, וגם רבנו הארי נהג בזה. אז כל שאר הדברים שאתה רואה מראש חודש, מ-17 בתמוז, זה חומרה יתרה. אבל מעיקר ההלכה, זאת אומרת, צריך להיזהר לא לשמוע כלי נגינה. חתונה, מי שלא התחתן אף פעם, מצווה, בפרט זוג שהם מטיילים כל היום, מסתובבים כבר 5 שנים, תן להם להתחתן יום קודם, פחות עוונות. זה שהם נשארים ככה, זה הרבה יותר חמור. מצידי, ב-9 באב הייתי מחתן אותם. מה נעשה? זה כל החיים שלהם, זה 9 באב, וזה אוי ואבוי, כל יום ויום שעובר, זה חטאים ועוונות בלי סוף. אז לכן, מקרה כזה ודאי צריך להקדים. אבל... אז מי שמוזיקה, אז עכשיו נשאלת השאלה כעת, שאלות אחרות, לגבי אלה, הוא שאל על עוד בדיווי של תהילים, אבל כעת מה קורה עם אלה שצריכים לעשות כל מיני אירובי וחוגי התעמלות, וצריך לעשות לפי הקצב כל מיני כלי השמעת מוזיקה, אם זה מוזיקה רוגעת ושקטה, בוא נגיד נמוכה כזו, לא כזו שהיא עושה, איך קוראים לזה, מוישה, פופ, וכל מיני זה, אז זה אפשר להקל, אפשר להקל. ויש לנו איזה ראיה מהגמרא, הגמרא שם שמדברת בסוגיה מסכת סוטה על איסור כלי נגינה, הגמרא שם מדברת על אלה שחורשים את השדה וחייבים ללכת עם החרישה ישר. עכשיו, כדי שהחרישה תלך ישר, היו משמעים איזה מוזיקה. זה גם היה עוזר לבעלי החיים, ידוע שבעלי החיים מאוד מבינים במוזיקה. הרועה שרוצה למשוך את הכבשים ואת העזים, אז הוא מנגן להם בחליל. זה לא בשביל שהוא רוצה להתעסק, זה עצם זה, זה מושך אותם. גם הסוס, החמור, השור, הם מאוד, יש להם שמיעה מאוד מוזיקלית, דקה מאוד. אז על ידי השמיעה הזאת הוא הולך ישר, אבל כשאתה מבלבל לו את הריכוז, הוא הולך עקום. אז הגמרא אומרת שמקרה כזה יש שנהגו יותר, כל השנה. בגלל החורבן. וכן, נשים שהיו אורגות או רוקמות, אז זה עבודה מאוד מאוד צריכה ריכוז גבוה מאוד, זה שעות על גבי שעות, זה מצריך השקעה של קשה מאוד, זה לא פשוט. זה לפעמים מוציא את האדם מדעתו, אדם רגיל לא יכול לסבול. אז היו שמים או שרות, או שמים להם ברקע איזה כלי נגינה, אז זה בשביל שיערגו טוב ויפה את הבד, אז זה לא בשביל שמחה, זאת אומרת זה לא בא בשביל לשמח. אז מכאן אנחנו לומדים שכל דבר שהוא לא בא בשביל שמחה, זה יהיה מותר. לדוגמה, אני אגיד לך, למשל חיבוס בגדים בשבוע שחל בו תשעה באב, הוא אסור. אבל אם הבגד מזוהם, או למשל בגדים של ילדים קטנים, התירו. למה התירו? כי כל האיסור הוא דבר של הנאה. דבר שהוא לא של הנאה, אלא בא למנוע לכלוך, בא למנוע זוהמה, או בא למנוע דבר אחר, או לא עליכם אבל, בתוך שבעה ימים, גם כן אסור לו לרחוץ את גופו. אבל אם גופו יתלכלך, יזדהם, הוא רוצה לרחוץ את מקום הלכלוך, מותר. אין בזה שום איסור, אפילו בסבון. או אותו דבר ביום תשעה באב עצמו, שאסור לנו להכניס את הידיים בתוך המים. אבל מה תעשה אמא שהיא בשלה, והידיים שלה יתלכלכו משומן, או תגנה דגים וכדומה, מותר לה לרחוץ את הידיים, ואפילו בסבון. וכן מי שהחליפה לילד שלה, לתינוק, היא כולה התלכלכה. אז מותר לה, בשביל היא רוצה לרחוץ, לא בשביל תענוג, זה לא רחיצה של תענוג. מה שאסרו זה דבר של תענוג, דבר שאינו של שמחה, אלא שניקיון, או חולה שהוא צריך להיות סטרילי, יש לו איזה פסעים, יש לו איזה דבר, וצריך מדי פעם לתחבש את המקום, אז צריך לרחוץ את המקום, אין בזה שום איסור. פה זה לא בשביל הנאה, לכן כל דבר שאינו בא לתענוג, אלא בא בשביל ניקיון או בשביל צורך או צורך רפואי, זה ודאי מותר. סליחה? מה למשל? לא, אני מדבר לא על תשעה באב, אני מדבר לפני ראש חודש. עד לפני ראש חודש אני מדבר. על הימים האלה, למשל היום, מה עוד יכול להיות? תספורת מעיקר ההלכה מותר, נישואין מעיקר ההלכה מותר, נשאר לנו רק מוזיקה, אכילת בשר, אכילת בשר זה מותר? אין איזה דבר מיוחד. אז עכשיו אנחנו בנושא הזה, זה הסעיף שלנו, מסע ומתן. כן, סליחה, אנחנו מדבר על זה עכשיו. מסע ומתן, כל מסע ומתן של שמחה אסור בימים האלה. מה, אז מרן האמת כתב שהחמירו יותר מדי, למשל תורי זהב כתב שמי 17 בתמוז, יקשו עליו, אמרו לו, מאיפה הבאת את זה? מהילה, הלוא המשנה אומרת, זה ברייתא, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. אבל לפני שנכנס אב לא ראינו שממעטים בשמחה. ועוד, מה שאמרו, איזה מסע ומתן של שמחה, שהוא רוצה לקנות לצורכי חופה. זה נאמר מסע ומתן של שמחה. או הגמרא אומרת, כגון הבורדקי של מלאכים, או בית חתנות לבנו, למשל שיפוצים. זה גם כן שאלה שנשאלת עכשיו, סיוט, צביעה, שיפוצים, מותר. אבל מראש חודש אב, כמעט שזה דבר שגורם שמחה, אסור. אז סתם בנייה, מותר. אבל לא בנייה סתם, אלא כבר צביעה וקרמיקה, ותוספת כל מיני קישוטים בבית וכל מיני דברים יפים, שזה דבר שגורם שמחה, זה בכלל מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, ואסור לעשות כן. אבל סתם מסע ומתן בן אדם סוחר, הוא קונה סחורה ופתאום מגיעה איזו סחורה יפה, והוא רוצה להרוויח על זה כסף, הוא רוצה לקנות אותה, כי אחרת אם לא יקנה אותה עכשיו הוא יפסיד אותה. או אדם נגיד צריך בית, אז הוא לא קונה בית בשביל הרווחה, גם כאן יש חילוק בהלכה. יש, הוא קונה בית שיותר נוח, הוא רוצה לקנות לו איזה קוטג' או אני יודע איזה ארמון, כמה קומות יש לך מוישה? בקיסריה. לא מדבר פה. אז הוא רוצה לבנות לו איזה ארמון מיוחד, ובימים האלה, אז זה באמת, זה שמחה, אבל לא להרווחה, אלא מסכן הוא נמצא בצפיפות, או אחד שתם החוזה הסחירות שלו והוא צריך לפנות הבית, ואם לא הוא ישלם כנס, מותר לו. מה פתאום תעשור עליו? מה, הוא צריך להפסיד כסף? לא בגלל זה, אני אגיד לו שיפסיד. אז לכן, אז יוצא מסע ומתן, דווקא מסע ומתן של שמחה אסרו. היפה ללב, בנו של רבי חיים פלאצי, כתב שאסור למעשה מ-17 בתמוז, וחלקו עליו הפוסקים. אמרו, מחילה מכבודו, מנהים לכבודו את הדבר הזה. כל האיסור הוא מראש חודש. וכן התורי זהב כתב, מקומות שצריכים לשלם מס. יש אנשים בעלי עסקים למשל, הוא משלם ביטוח לאומי כל יום, יש לו פועלים. על כל יום הוא צריך לשלם 2,000 שקל, עבד, לא עבד, לא מעניין אותם. עכשיו תגיד לו, אתה תשבית את העסק שלך? הוא הפסדים. אחרי זה יבוא מס הכנסה גם כן, לא יאמין לו. אני יודע מה, לא חסר כל מיני. אלה שמשלמים מס, אומר התורי זהב, אז זה לא בשביל רווח, זה בשביל לחסות את ההוצאות שיש לו. לעשות את ההוצאות שלו, מותר בימים האלה לעשות כן. המעריל כתב שכל מה שאמרו שאסור לקנות בגדים חדשים, אלה שנוהגים ללבוש בגדי כסף ובגדי רקמה, שנשים שאוהבים ללבוש איזה גלימות מיוחדות או שמלות מפוארות, זה אסור, זה גורם שמחה. אבל לא סתם שמלה או סתם בגד שאני רוצה לקנות אותו, אין בזה איסור. עכשיו ליוצא למעשה, הימים האלה מותר לקנות בגדים? מותר. הבעיה, בעיה אחרת יש לנו. ברכת שהחיינו, זה דין בפני עצמו. ברכת שהחיינו, הכנסת הגדולה, הוא עליו השלום החמיר מאוד. ויש סיבה למה הוא החמיר. קראו לו רבנו חיים בן בנישתי. הוא היה שמו, היה חותם, חביב. חיים, חיים בן יעקב בן בנישתי. ולמה הוא החמיר? אז כתבו תלמידיו, הוא היה רב גדול באזמיר. היה לפני קרוב 350 שנה, קצת יותר אפילו. מפני שבאותה תקופה היה אותו משיח השקר. הרשע הגדול, השץ, מה שמו. והוא המשיח שקר ההוא, הוא ביטל תשעה באב, ביטל את כל בין המצרים, הוא קרא לעצמו משיח, והוא היה גאון גדול, היה יודע את כל התורה בעל פה. והיה השתולל שם אביו אברהם, אמו שרה, אחר כך נשא איזה בחורה אחת, הלך מקח אותה מטורקיה, ואחר כך עוד אישה ממצרים, היו לו בקיצור איזה 7-8 נשים, כל מיני ערים, כל מיני ארצות, הוא אמר שהוא עומד למלוך, והלך, נפגש עם האפיפיור, נפגש עם מלך טורקיה, מה עשה שמות בעם ישראל? והרבה ערים ומדינות, ואפילו באירופה, האמינו בו, והוא אמר להם שהמשיח הגיע. והוא הגיע איזה שנה, אחת אמר להם, תשעה באב, תאכלו השנה, ותעשו קידוש. עשו קידוש בבית הכנסת, אחרי התפילה, את יום תשעה באב הזה, יום לידת משיחנו. כי הוא נולד גם בתשעה באב, עכשיו. אחרי זה יצא לתרבות רעה, ואז בזמנו, כמה מחכמי ישראל, בלי להזכיר שמות, טעו והלכו אחריו. והאמינו בו. אז הכנסת הגדולה אחרי זה רצה לעצור את כל הסחף שהיה, אז הוא עשה הרבה דברים. הוא היה, איש הזה היה באזמיר, הוא אחר כך מת שמה, הלך לעזאזל שם, והיה לו קאט של 5,000 איש. עד היום יש קבוצה שלמה בטורקיה, שכחתי את השם שלהם, טוב ששכחתי. שם איזה שם לקאט הזאת בטורקית, והם מתחתנים אחד בתוך השני. הוא התיר להם המון איסורים, גם של עריות, גם של זה, השם הצילנו, עשו מעללים נוראות. היה רק אחד חכם גדול, רבי יעקב סספורטס, שהוא יצא נגדו מההתחלה עד הסוף, הם רצו לרצוח אותו, הוא שלח בריונים לרצוח אותו, ומה לא עשו לו, הוא נלחם בו מלחמת חורמה. אז כיוון שהרב כנסת הגדולה בהתחלה, קצת גם הוא קצת נטע לצד שאולי, אולי, יש בו איזה משהו באיש הזה והוא משיח, הוא עתיד להיות משיח והראה איזה סימנים מיוחדים והוא היה משתמש בכשפים והיה עושה להם כל מיני רוח הקודש, אתה יודע מה הוא עושה להם? הלכו פעם אחת כמה חכמים היו בטבריה בקבר רבי לעזר בן הורקנוס, פתאום שמעו מתחת האדמה קול אומר להם, אני לעזר הגדול, זה שקר, זה לא היה הוא, לעזר הגדול אומר לכם, משה אמת ותורתו אמת ופלוני אלמוני הוא משיח. שמעו כולם, שמענו את השמועה הזאת, מה נשאר? ועוד הוא עשה שמות עשה בעם ישראל, ובסוף הלך לאבדון. הוא השתמד, בסוף הוא נהיה מוסלמי. אמרו לו, או ירצחו אותו, או שיקבל עליו דת האסלאם, קיבל עליו דת האסלאם, ואחר כך מת, מתור מוסלמי. אז אם כן, לכן, החמירו מאוד. אז, אבל האמת, מעיקר ההלכה, בימים האלה, אין איסור מיוחד באיזה דבר. מה שכן, ראינו הגבלה בתענוגים. למשל לטיולים וזה, זה יש הגבלה, כמרה אומרת, זה כך מובן שולחן ערוך, שיזהר בכל יום בשעות הצהריים, שעתיים לפני חצות ועוד שעתיים אחרי חצות, לא לצאת יחידי, אפילו ברחוב, מפני שכתם מרירי שולט, חס ושלום, הוא יכול להזיק. שם אביה אמר, אני ראיתי אותו עם קרניים גם, השם ישמור, הוא יכול להזיק, אז המזיקים שולטים בשעות האלה. לכן תקנו לנו, שבין המצרים יפחיתו קצת בכל מיני עניינים, לכן ללכת לים או בריכות, מה שאפשר פחות, אבל יש מקרים שאתה לא יכול לעמוד מול הלחץ שיש מצד הילדים וכדומה, אז הכל צריך להיות במסגרת, בפרופורציה נכונה ובצורה טובה וכמו שצריך. ולכן, שנייה, לכן אם יש לך סחורה בהזדמנות, מותר לכתחילה לקנות, מותר גם למכור. אני רוצה למכור איזה משהו, אני רוצה למכור בית. וזה לא זז, שנתיים לא זז. פתאום בא אליי קונה, מה אני אגיד לו? לא, אל תבוא עכשיו בין המצרים. איזה בין המצרים? הוא יבוא לך בין השמשות. אז מה עשיתי? אז מוכר, האש של אברהם כתב שאין בעיה. מה רצית, מוישלה? יפה מאוד, נשים, קודם כל הן לא בנות של יעקב, יעקב הייתה רק בת אחת שקראו לה דינה, אל תשנה לה את השם עכשיו, תעשה לי טובה. היו לו שתי נשים ליעקב אבינו, אחת לאה ואחת רחל, הלא לבן, הוא עשה לו שם מעוונתה. אז רחל ולאה, כן, אז אל תעשה אלה, ככה, הם רחל ולאה, הם רומזות לעולמות עליונים למעלה. ושתיהן מקוננות בלילה, אבל רחל היא מבכה על בניה. הן צועקות בלילה על הגלות, כיוון שהן האימהות שלנו, הן האימהות של השבטים. אז רחל היא בוכה, לאה לא בוכה. למה לאה בכתה בחייה, ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. אז עכשיו רחל בוכה, מה לעשות? אז עכשיו אתה שואל אותי, מה קוראים? אז קודם כל כך. בכל לילות השנה, כשאין... אין איזה שמחה, אלא אומרים תחנון, בכל לילות השנה צריך לומר תיקון רחל ותיקון לאה. תיקון רחל זה שלושת הפרקים, הנערות בבל, מזמור לאסף, וזכור השם מהיה לנו, והבית משמיים וראה, הרי קודשך היו מדבר וכו'. תיקון לאה מתחיל, המנצח מזכיר לבני קורח, לדוד מזמור, לשם הארץ ומלואה, למנצח המגינות, כל הפסוקים, הפרקים על, בבוא אליו נתן הנביא. זה יקרה תיקון לאה, גם זה וגם זה קוראים. אבל עכשיו בימים, מה שאנחנו צריכים לעשות בימים האלה, כל הימים האלה בצהריים, ועד השקיעה עדיין אפשר, מי שלא אמר היום יכול להגיד עכשיו, אומר על נערות בבל, לא, אומר רק תיקון רחל, לא צריך להגיד תיקון לאה ביום. על נערות בבל, זכור השם מהיה לנו, וסליחה, לפני זה מזמור לאסף, אלוהים באו גויים מן החלתך, שלוש, זכור השם מהיה לנו, והפסוקים, הבית משמיים מורה, זה הפסוקים האלה, וזה קינה או שתיים. זה צריך להגיד בצהריים כל יום, ואם לא אמר בצהריים, יש לו זמן עד השקיעה. ים. מה זה קשור? אני הייתי בגלגול שעבר בים, אז אני אלך עכשיו לים. מה זה קשור? מי שהלך שבוע שעבר? זה שטויות והבלים. סתם שקר, אל תאמין להם. תיקון חצות. יש? כן. יפה. אז הוא החכם שואל, תיקון חצות צריך להגיד וידוי לפני כן. האמת שרבנו ארי כתב בלילה לומר וידוי לפני תיקון חצות. זה כשהוא לא אמר בקריאת שמע שעל המיטה, אבל אמר בקריאת שמע שעל המיטה, לא יגיד עוד פעם בתיקון חצות שזה אחד ליד השני, כי אסור לומר שני וידויים אחד ליד השני. אבל כאשר הוא לא אמר, הוא ישן בינתיים וקם, והוא בא להגיד תיקון חצות, אומר וידוי. וידוי, הלכה מפורשת בגמרא במסכת יומא, שצריך לעמוד. הגמרא אומרת שמואל, היה גדול האמוראים, שהיה זקן מאוד, אז לא היה לו כוח. ביום כיפור, בעמידה היה עומד, ואחר החזרת השץ היה יושב. קדושה כמובן היה אומר מעומד, אבל שאר החזרה היה יושב. והיה אומר לשמה שיושב לידו, איך שהחזן יגיע לאנה, תן לי, תחזור לי לעמוד. וכך היה עושה. אז הגמרא אומרת מכאן, שכל וידוי הוא מעומד. אי אפשר לומר וידוי כשאני יושב. אתה צריך לעמוד. אבל אם אדם נוהג ברכב או נמצא באמצע הנסיעה, מפחד שיעבור הזמן ורוצה להגיד בידוי, אפשר להקל לו. לא צריך להקפיד עד כדי כך. תעזוב אותם, אם הם רוצות להגיד, שיגידו. אנחנו לא נגיד להם כלום. כן. נכון, נכון. אבינו מלכנו, תיקן רבי עקיבא. כן. תיקן אותו רבי עקיבא עליו השלום. אז אם כן, יוצא איפה שאם דבר בהזדמנות, אמרנו מותר. בניין של שמחה, מעיקר ההלכה רק מראש חודש, אסור, למה משנכנס אב, ממעטים בשמחה. הוא הדין סיוד וצביעה, רק מראש חודש אסור. עכשיו בימים האלה, לסייד, לצבוע, הכל רגיל, אין בזה שום בעיה. לכן, לא צריך לחשוש. סליחה, לא שמעתי. אבינו מלכנו, ודאי, מה הקשר? אבינו מלכנו אומרים, כן, מתי שצריך להגיד, כשיש תענית, או על כל צרה שלא תבוא, כמו עכשיו, יש לנו הרבה גזרות מסביב, אז מצווה לומר, אבינו מלכנו, ודאי. עכשיו לגבי אירוסין, הרבה שואלים, בטעות קוראים לזה אירוסין, צריך לקרוא לזה שידוכין. כי אירוסין זה סתם אירוסין בהלכה, זה נתן לה טבעת ואמר לה בפני שני עדים, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, ולקח כוס וברך שתי ברכות, שקדשה, הגפן, שקדשה מזוטה בצבנו על העריות. זה נקרא אירוסין. אבל סתם שידוכין, מה הדין של שידוכין בימים האלה? לפי ההלכה מותר לעשות שידוכין, ולא רק זה, אפילו אחרי ראש חודש גם כן מותר. מותר לעשות שידוכין, אלא שסעודה, כתב הטור, אסור לעשות. וגם הלבוש כתב אחריו, סעודת אירוסין לא עושים, כאילו סעודת מצווה, כי אתה יכול לדחות אותה לזמן אחר. למה? זה לא כמו מילה, מילה זה היום שלו. פדיון זה היום שלו, אז אני עושה סעודה. חתן, עכשיו הוא חתן, מה אני אגיד לו, תבוא שבוע הבא, תבוא אחרי תשעה באב. אבל כיבוד, מזונות ושאר דברים, מותר להביא באירוסין. זאת אומרת, אפשר לעשות אירוסין, כך כתב המגן אברהם. ומה זה נקרא? אז בזמנם זה היה, יש בזה מצווה קצת. הגמרא מובא שזה סעודת הסבלונות. מה זה סבלונות? היה חתן שולח לבית הקלה סבלים. שהיו לוקחים איתם כל מיני חבילות, חבילות של מתנות, בגדים ומצעים וכל מיני עניינים, מוביל לבית הקלה. ואז בתמורה לזה, האבי הקלה או האמא שלה או בני ביתה, עורכים לו ולמוזמנים שלו סעודה באותו יום. זה נקרא סעודת שידוכין, והיא בגמרא נקראת סעודת הסבלונות. ויש לה, יש לה מקור מהתלמוד. אבל לא לעשות יותר מדי מפואר, כמו שהיום עושים, ועם מוזיקה. היום כל דבר הולך עם מוזיקה. אין דבר בלי מוזיקה. עד שהבן אדם עצמו יתרגל, הוא הולך לאכול מוזיקה. הולך לישון, שם לו מוזיקה. חוץ מכבוד חייב, הולך לשירותים, או למקלחת, מוזיקה. לא יכול בלי. אז זה כבר נהיה דבר של מה בכך. אבל במקור, בלי מוזיקה, ודאי בימים האלה, בלי מוזיקה. מה עם נישואין? אמרנו, שמעיקר ההלכה עד ראש חודש אין שום בעיה, הרמה, רבם של אשכנז, החמיר בדבר הזה, וגם הכנסת הגדולה, הסכים איתו שזה אסור. כתב עד כדי כך שזה אפילו יכול להיות לא כל כך סימן טוב, אבל אמרנו כבר, כתבו הפוסקים, שעד רבה ועד רבה, אם איזה זוג שמתעקפים ובגלל זה אחר כך הם מתראים ויבואו לידי עבירה, זה חמור מאוד. אז ודאי שיעשו את החתונה, עדיף עד ראש חודש אב יעשו את החתונה ולא יחששו. עד רבה ועד רבנה יגיד להם שיעשו את החתונה. לגבי ברכת שהחיינו, דיברנו על ברכת שהחיינו, הן על פירות, הן על בגדים חדשים או כלים חדשים שהוא קנה לעצמו. הוא קנה לעצמו וזה מכספו, ברך עליו שהחיינו. עכשיו קנה בגד חדש, לובש אותו שהחיינו. אפילו שעון, שעון יפה, ושעון הוא מבסוט מהשעון הזה, הוא חיפש שעון כזה ומצא אותו, שהוא עונד אותו פעם ראשונה, מברך שהחיינו. דבר משותף לבית, הוא לא אומר שהחיינו, למה? גם הוא, גם אשתו, גם הילדים נהנים, אז זה ברכת הטוב והמטיב. תמיד הטוב והמטיב זה כשזה משותף לכמה. אבל דבר שהוא אישי לאדם בעצמו לבד, זה שהחיינו. חבר, כת שהחיינו מדינה, מעיקר, רגע שמי, רגע, מעיקר ההלכה שהחיינו, אין איסור לברך שהחיינו. אבל בספר חסידים כך כתב, בסימן תף תף מם, שיש חסידים שנמנעים בימים אלה לברך שהחיינו, כי איך אני אגיד שהוא שמח שהגיעו ימים כאלה, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אבל כבר כתב רבי חיים ויטל שביום שבת אין בעיה. ויהיה מותר בשבתות, למשל לאכול פרי חדש שלא אכל אותו ורוצה לברך עליו, לברך עליו שהחיינו. הוא הדין פרי שאני יודע שאולי אני לא אמצא אותו אחר כך. עכשיו הוא ישנו, אחר כך הוא אינו. אז מה אני אעשה? אוכל אותו ולא ברך שהחיינו, צריך להודות לשם. לא אוכל אותו, יש הגמרא אומרת שעתיד אדם לתת דין לחשבון על כל מה שראתה עינה ולא נהנה בעולם הזה. כך אמר רבי יוחנן. ורבי אלעזר תלמידו, היה עני, הגמרא אומרת, שמע את זה מפי רבי יוחנן, הלך חסיך בפריטה, היה אוסף פרוטות של נחושת, עוד ועוד ועוד, שואלים אותו מה זה, אומר כשיגיע עוד מעט יבוא איזה פרי חדש לשוק ועולה יקר, יהיה לי כסף לקנות. והיה חוסך בשביל לקנות, לברך עליו שהחיינו. אז שעניין לברך שהחיינו. וכן הוא עדין בגד שאדם קונה, ואפילו חולצה שעולה 15 שקל, 20 שקל בבזר. גם כן מברך על זה שהחיינו, מה הוא נהנה. הוא לובש את החולצה הזאת, הוא נהנה ממנה. אז צריך לברך, צריך להתרגל, להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. איך אנחנו אומרים לו תודה? באמצעות הברכה, שאני מברך, וזה לא קשור כמה זה עולה. גם כוס מים, אתה יכול לקבל אותו בחינם. ואתה מברך עליו שהכל. אז הוא עדין גם כן, דבר שתקנו עליו מברך שהיינו, מברך. אז כך כתבו, כל בו כתב, שיברך, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. אז מה אם זה עכשיו הימים האלה? מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. תברך ואין בזה שום בעיה, אל תחשוש. התורי זהב כתב שאם יכול יחכה עם זה ולא לא יברך בימים האלה, כיוון שיש בזה... זה הגאון מבין לה שאל מה יעשה אדם שיש לו ירושה. הרי הגמרא אומרת, מי שמת אביו. אמנם היום לא שייך את הדין הזה, כיוון שצריך את, את הרשם החברות ואת כל העורכי דין למיניהם. אבל הגמרא אומרת, מי שמת אביו, באותו רגע שאבא שלו מת, הוא נעשה אבל, הוא צריך לברך דיין האמת. מצד שני, אבא שלו היה עשיר, השאיר לו בית, השאיר רכוש, השאיר חשבונות בנק, אוטומט זה עבר לבן. זה הוא נהיה הבעלים. זה לא שייך לאישה, זה שייך לבנים. אז הוא צריך לברך שתי ברכות. מברך דיין האמת, ואחרי זה מברך שהחיינו על הירושה הזאת. נשאל הגאון מבין לה, מה עושה מי שמת אביו כעת בימים האלה? הוא אומר, אין החינם, הוא צריך לברך. רק מה, בימינו זה לא שייך, כי זה עדיין לא שלו, הוא לא יכול לתת את הידיים על זה, עד שיעבירו את הרישום על שמו, ואז הוא יכול לעשות ולה... כן, עורך דין זה מלאך המוות, אף פעם הוא לא מברך שהחיינו. כן. כן. ציציות בבגד חדש, לא מברכים על זה שהחיינו על ציציות. מה, למה לא? שזה ודאי מותר. אז בוא אני אספר לך סיפור, היה מעשה שהיה, לפני 50 שנה, זוכר את זה, הייתי ילד, בא איזה איש אחד, והוא עבר, מסכן, חיכה שנתיים שמישהו יעשה לו תפילין, תפילין של רבנו תם, עד שעשו לו את זה, וכתבו לו את זה, ותקנו לו את זה, והכינו לו את זה, מתי הביא לו את זה? ביום ב' לחודש אב. הוא בא אצל מורבי, שאל אותו, האם נחדש את התפילין או לא? כי התפילין לא מברכים שהחיינו, למה לא מברכים על תפילין שהחיינו? על ציצית כן, תפילין לא מברכים. בגלל שזה מאור בהמה, וכל דבר שנעשה מאור בהמה זה צער בעלי חיים, לא מברכים שהחיינו. ולכן בגד אור אסור לברך עליו שהחיינו, כי הוא נעשה מצער בעלי חיים. זה הטעם שביוסף הצדיק, ביוסף הצדיק עליו השלום, כשמכרו אותו, מה כתוב? על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה, על מוכרם בכסף צדיק, ואביון בעבור נעליים. זה יוסף הצדיק. הם מכרו אותו, קיבלו 20 מטבעות, קנו 10 זוגות נעליים לכולם. הביאו גם לראובן זוג נעליים, והוא לא ידע ראובן שזה מהכסף של מכירת יוסף. למה הם קנו רק נעליים, לא קנו דברים אחרים? אחד, טעם אחד כתוב, בגלל שהם, אז בזמנם עבד, לא נועל נעליים. אז הם הפשיטו לו את הנעליים, והם רצו להראות שהם אדונים, אז הם נעלו את הנעל, להראות לו, הנה, אתה לא מלך, אתה אומר שאתה תמלוך עלינו. אבל לא זה הטעם העיקרי, רבי נתן אייבשיץ מביא באהבת יונתן, שם בהפטרת וישב, הוא כותב שהם ידעו, עכשיו קיבלו כסף, רצים לקנות בגדים. אמרו, אם נקנה בגדים, נברך על הבגדים שהיינו, זה לא צודק שנברך שהיינו, והאח שלנו מכרנו אותו לעבד, הוא בוכה. אז בוא נעקוף את הבעיה. נקנה נעליים. ונקנה נעליים, לא צריך לברך שהחיינו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם קונים נעליים שלא לברך שהחיינו. ולמה לא מברכים שהחיינו על הנעליים? תגידו לי, בגלל צער בעלי חיים. ולצער את יוסף מותר, ולצער את אבא מותר, ורחל אמנו בקבר סובלת והיא בוכה שמה שמכרו לה את הבן מותר. אתם חסים על הבעלי חיים, שאתם לא מברכים שהחיינו. ולא חשבתם על הצער. שיש לו בצער של בן אדם, על שלושה פשעי ישראל, על מוכרם בכסף צדיק, ועד היום אנחנו משלמים עבור זה, ואביון בעבור נעליים. אז מטעם אחר, קודם כל אין להם ערך נעלי בד, נוקטים אותם בחינם. בחינם? נעלי בית. ושנית, זה נעליים, זה דבר בזוי. לא מברכים עליו שהיינו, כמו שלא מברכים על גרביים. בגד יד שנייה, אם הוא שמח עליו, מברך שהיינו. זה לא קשור לדבר חדש. זה קשור למה מברכים, אם יש לו שמחה או אין לו את השמחה. רק רבותיי, אנחנו כעת בהלכות שעה באב ולא בהלכות שהיינו. אז אם כן... לא, אמרו לך שלא. כן. אז אם כן, אמרתי לך שההלכות שעה באב. אז מה היה עם המעשה עם התפילין? לא סיפרתי לך את הסיפור. אז הוא בא למור אבי ביום ב' בחודש אב, ואמר לו, אני אחדש את התפילין או לא אחדש? אתה יודע מה הוא ענה לו? מה הוא ענה לו? מוישה, מה הוא ענה לו? הוא אמר לו, אם אתה בטוח שאתה תחיה עד אחרי תשעה באב, אז אל תניח אותם. אבל אם אתה לא בטוח, מצווה באה לידך, אל תחמיצנה, תניח, הוא מיד הניח אותם. אז הבנת? זה צריך לחשוב. אדם בא לידו מצווה, מה אתה מחכה עם המצווה? אז לכן יזהר האדם לקיים מצוות מהר וכמה שיכול. כמה שיכול, יקיים אותם. אז עכשיו לכן יזהר בזה. יוצא המסקנה, רבנו הארי סובר לגבי שהחיינו, גם בשבת לא לברך, אבל לפי ההלכה מותר לברך בשהחיינו גם בשבת. גם הרב חידה יש לו תשובה על זה, בשו"ת חיים שאל. למה קרא לזה חיים שאל? הוא היה שמו, שלושה שמות היו לו. מאיפה נהיה שלושה שמות? הוא נולד פג. הרב חידה נולד ביום שבת, ליל שבת, והיה בחודש השמיני, ואחרי שהוא נולד, לא היה לו נשימה ולא דופק. היו בטוחים שהוא מת, שמו אותו, עטפו אותו בסמרטוטים, שמו אותו על הגדר. באה הסבתא שלו, מי כותב את זה? הוא כותב את זה בהקדמת ספרו. באה הסבתא שלו, ואמרה, שמעתי שהכלה זהו צועקת ויולדת. מה נהיה? שקט בבית. לא שמעת לו קול של תינוקות, והיולדת שותקת, דוממת. אז לא ענו לה אפילו. אז היא עכשיו הבינה, חכמה הייתה. אמרה, איפה מה שנולד? איפה מה שנולד? אז הסבירו לה שמה. הלכה מהר לקחה, חיממה מים בשבת, והתחילה למרוח עליו שמן זית, ולמרוח עליו זה, במשך חצי שעה. עשתה לו מסאג' וחזר לו הנשימה. אז הוא כותב שכל התורה שלמדתי, ואני לומד, ואני מלמד, ואני כותב, זה הסבתא שלי הצילה אותי. אם לא, הוא היה כבר, היו קוברים אותו. היה הולך. נולד נפל. אז קראו לו, הוסיפו לו, בהתחלה עד שעשו ברית לקח זמן. בינתיים קראו לו חיים. אחר כך בברית קראו שמו העיקרי דוד. אחר כך הוא חלה עוד פעם, שהיה ילד. הוסיפו לו עוד פעם שם, נהיה יוסף. אז היה לו שלוש שמות, חיים, יוסף, דוד. אז הוא היה חותם חידה. חיים, יוסף, דוד, אזולאי, הם משפחת אזולאי. אז ואז נהיה, ואז הרב חידה, חיים, יוסף, דוד, אזולאי. הוא היה אוהב סימנים, כל מיני איתותים בסימנים. למשל, היה לו חברים, הרשש, זה היה רבו, רשש, רבנו שר, שלום, שר אבי. היה לו חברים, שני חברים בתוניס, שני חכמים גדולים. היו שולחים מכתבים, והכל קודים. היה שולח מכתב, חותם איה. השני שולח לו מכתב, חותם יוסד. מה זה איה? מה זה יוסד? איה, אני יהודה הלוי. היה חכם אחד שמו רבי יהודה הלוי. זה לא רבי יהודה הלוי היה המשורר, זה רבי יהודה הלוי מלפני 250 שנה. אז היה חותם איה. אנו איה מקום כבודו. אני יהודה הלוי. והשני חתם יוסד, יוסף סדבון, היה מקובל עצום. כתב כמה פירושים, בין אחד הפירושים הגדולים על ספר שער רוח הקודש בקבלה, היה גאון גדול בקבלה. ואחר כך הצאצאים שלו, יש לו היום צאצאים פה בארץ. אחד מהם היה מפקד המשטרה בצפון, אותו שם, סדבון. אז זה יוסד, יוסף סדבון. הם אומרים סדבון, סדבון, היינו אך, זה לשון נופל על לשון. אז היו משתמשים כך בכל מיני... הוא היה לו חבר, קצת לפניו, היה חברו של רבי יצחק לומברוזו. היה, קרא לעצמו צץ. צץ ופרח. היה הולך, נכנס בית הכנסת, רואה ספרים, רואה חידושים, פותח, רואה איזה חידוש, לא מצא חן בעיניו, כותב איזה הערה, מעיין במסכת זו, וחותם צץ. וככה היה, אז כולם היו יודעים, שהיו רואים איזה הערה, או בשולי הגיליון, צץ, זהו. מי זה צץ? היה שמו רבי צמח צרפתי. שמו הפרטי צמח. למה צמח? שיזכה לפרוח. לא היה לו חיים כל כך, שנולד, היה רך כזה. אז כמו הצמח גודל, וגם צמח גמטריה הצלחה. זה משיח צדקנו שיבוא, שמו מנחם, זה אותה גמטריה. מנחם 138, צמח 138, הצלחה 138. את צמח דוד עבדך, מהרה תצמיח. אז זה אותו גימטריה, לכן עשו כך, היה עם כל מיני עניינים לעשות... שבא עם מלבוש, אתה רצית לשאול שאלה? מה? מה זה? אתה כעת, זה? ספר סיפורים? כן, זה אותו אחד עם הקורה, כן, תהיה מבסוט. תבוא בחנוכה ונספר לך את זה. כן, ולי נדר. הוא יבוא בחנוכה ויספר את זה. הוא היה מוצא כל מיני כתבי יד שם בבית הכנסת, שהיו כותבים חידושים. אז היה כותב שם, יום אחד הרגיזו אותו, היה שם איזה ספר, שכולו כתב יד, מישהו כתב אותו, ושם אותו בבית הכנסת שאנשים ילמדו בו. לא היה אספנות וכל מיני מה שהיום עושים סחיבות, כי היה אחד כזה, היה כותב על הספר, בקרב ישראל הודיע, שמעו בני התמימה, תורה התמימה, ספר זה שלי הוא, כי, איך הוא כותב שם? כי אני חושש מאנשי מרמה, רואים ספר, שמים אותו תחת הגלימה, ואומרים שלי הוא מימים ימימה, על כן לא מנעתי חתימתי הנעימה. הכל מה, מה, חרוזים, כותב שיר שלם, ולמטה חותם את שמו. אז בקיצור, הוא היה שם, היה לוקח ספר, הוא היה שם חידושים. אז יש חידושים, לא מוצא חן בעיניו, כותב עליהם מערות. יום אחד, היה זה אחד כתב חידושים, חלק החידושים היו יפים, חלק החידושים לא נכונים, כי יש נגדם, מפורש, רמב״ם מפורש, שולחן ערוך מפורש, ועוד ועוד ועוד. אז הוא התרגז, למה החידושים הלא נכונים נשארו, והנכונים חסרים. ממה חסרו? באו עכברים, ונקסו שם, היו אוכלים את הנייר, ואז נייר עבה. אז הוא כתב שם בצד, הנה עכברי רשיעי, אלה עכברים רשעים, דאחלה משופרה דשופרה, איפה שהם רואים פירוש יפה, הם אוכלים אותו, ולא שווקה אלא נדחה והצולעה. כשהם רואים חידוש לא יפה, הם לא אוכלים אותו, משאירים את זה לנו. אבל רואים חידוש יפה, אמיתי, אז הם אוכלים אותו. והחותם צץ ופרח. צמח צרפתי ופרח, זאת אומרת שיזכה עוד לעלות ולהתגדל. אז עכשיו הלבוש, תבוא מחר לבורחוף. אז הלבוש כותב, ככה הביא, והביא אותו אליה רבה. הרי אליה רבה כתב על הלבוש שני פירושים, אליה רבה ואליה זוטה. הוא היה שמו אליהו. אז אחד, הוא כתב שם פלפולים, קושיות ותירוצים, והרחיב את העניינים. ושני כתב בקיצור. אז זה שמו אליה רבה, זה שמו אליה זוטה. זה אותו מחבר. על אותו ספר, כמו מצודת דוד, מצודת ציון על הנח. אז מצודת דוד זה פירוש העניין, מצודת ציון זה פירוש המילולי המדויק, קולע על המטרה. אז האליה רבה עליו השלום, כתב שלכאורה נראה לאסור, כיוון שזה שמחה יתרה. כך כתב גם שוט ישמח לב, אבל כתבו כל זה מדובר שיש לו מה לגבוש. אבל אדם מסכן נקרא הבגד שלו ואין לו בגד אחר, מה יעשה? תגיד לו אל תקנה בגד, תתפור אותו, ילבש אותו עם תלי, תלי על גבי תלי, לכן זה במקרה כזה, נשאיר אותו, נגיד לו, מותר לו ללבוש את ה... לקנות בגד חדש, רק לגבי ברכת שהחיינו, הוא יברך בשבת, אם הוא יכול. אם לא, אז מותר, עד ראש חודש, אין בזה שום בעיה. גם אחרי ראש חודש לא ראינו שיש איזה בעיה. עכשיו, לגבי שבוע שחל בו, השנה חל תשעה באב ביום שבת עצמו. מרן הבית יוסף עצמו הביא שני דעות בהלכה, מחלוקת יש. יש מי שאומר שכל אותו שבוע מיום ראשון, אז זה באמת, זאת אומרת בעוד שבועיים, השבוע שבעוד שבועיים, אז הוא יש לו דין שבוע שחל בעוד שבאב, כמעט שבשבת יש שבאב. שאומר, לא, מה פתאום? הרי מה שבוע שחל בו? יש לי עד שבת מלא, בשבת אין תשעה באב. בשבת אנחנו אוכלים בשר ושותים יין, גמרא מפורשת, תשעה באב שחל בשבת. מעלה אדם על שולחנו, בשר, מעלה יין, ואוכל כסעודת שלמה בשעתו. אומרת, כמו שלמה המלך, בזמן שהיה מלך, בזמן שהיה כהלת, והיה מסכן נודד, אז אם כן מותר, אז אם כן, ומרן פסק האמת להלכה, שאין שבוע שחל בו תשעה באב. לכן לנו הספרדים, האשכנזים, מחמירים בזה. הרמה במקום חולק עליו. האשכנזים, יש להם דין שבוע שחל בו תשעה באב השנה. לנו הספרדים, אין לנו דין של שבוע שחל בו תשעה באב. נפקה מנעה שמותר להתרחץ, מותר לחבס, מותר ללבוש מחובס כל אותו השבוע. האשכנזים לא. האשכנזים האמת מחמירים מראש חודש. כבר מראש חודש הם לא מתרחצים במים חמים, לכן במקוואות אין מים חמים. כל המים פושרים, אפילו קרים. ברוך הבא הרב. אבל אנחנו הספרדים, אין לנו אלא רק שבוע שחל בו תשעה באב. כמו שאין לנו רק שבוע שחל בו תשעה באב, לפי מרן, השנה הזאת אין דין של שבוע שחל בו תשעה באב, כיוון שחל בשבת, בשבת לא עושים אותו, זה נדחה. הועיל וידחה, ידחה בעזרת השם ידחה גם ככה. ואנחנו אוכלים ואוכלים באותו יום, והצום זה רק למחורתו. אז לכן, אז יוצא כלים וחפצים, לכתחילה הדברים שלא דחופים, אפשר לשמור אותם לאחר כך, מותר. הדברים שצריכים, למשל מכונית. אז הוא בא לשאול, אני אקנה רכב או לא אקנה רכב, אחרי ראש חודש. אז אם הוא רוצה את הרכב הזה בשביל העבודה, הוא משתמש בו לעבודה, אז זה מותר, כי זה לא לשם תענוג. שוב חזרנו לאותה שאלה, אם דבר שהוא לתענוג אסור. אבל אם הוא רוצה את הרכב, יש לו רכב לעבודה, אבל הוא רוצה את הרכב בשביל טיולים שאחרי התשעה באב, הוא יעשה נסיעות לצפון ולמכתש הגדול והמכתש הקטן, נדעות ואיפה, זה, נגיד לו, אל תשתמש בו, קיבלת אותו, תקבל אותו, אבל אל תשתמש בו עד אחרי תשעה באב. אבל למשל מקרר, בבית הוא צריך מקרר, נשרף המקרר, או נשבר, כבר די, לא עובד. והביא מקרר, בא לו המקרר עכשיו בימים האלה. זה לא בשביל הנאה, היום לא, מי שמח על מקרר, מה הוא אומר? צריך לשלם עליו כסף, אז מותר. אותו דבר מזגן, מזגן היום זה לא בשביל תענוג. מזגן היום זה לא מותרות בכלל. הרי הרמב״ם, תראה הרמב״ם כמה חכם היה. ושאלה, בא אחד יום אחד לריב איתי, הוא בא רב עם אשתו, עכשיו בא לריב איתי, אומר לי, אשתי רוצה מכונת כביסה. אמרתי לה, מה פתאום מכונת כביסה? אמא שלי, עד היום האחרון שלה חיפשה בידיים. מה יש את יותר טובה מאמא שלי? את תהיה כמו אמא שלי. אמרתי לו, תשמע, הרמב״ם כותב, אמרתי לו, יש לך מזל שאתה לא גר באמריקה, לא במונסי ולא בלקווד, ולא בסינסניטי, אני יודע איזה שמות שהם של שדים, ולא במיאמי. אמר לי למה? אמרתי לו, תשמע מה הרמב״ם כותב. הרמב״ם בהלכות כתובה כתב שאדם שנושא אישה הוא מתחייב להכל, הוא נהיה עבד שלה, אין מה לעשות. הוא רק אומרת, רחיים בצווארו ויעסוק בתורה, ברגע שהוא התחתן יש לו רחיים על הצוואר. מה? אז הוא צריך ללכת ככה, לכפוף קומתו. עכשיו מה הוא חייב לאשתו, מה לא חייב לאשתו? הרמב״ם כותב, כל מה שמנהג אותה מדינה, אותה עיר שהם גרים, הם נוהגים כך, הוא חייב. אני הולך אחר רוב העיר, הוא לא יכול להגיד, אבל יש אחד כזה, יש אחד כזה. אלא איך המנהג? הם גרים בדירה כך וכך חדרים, אז כך וכך חדרים. יש להם מכונת כביסה, מכונת כביסה. יש להם מכונית, מכונית. יש להם ארבע מכוניות, ארבע. וכן על זה הדרך. מה מנהג אותה עיר, אתה גר שם, אכלת אותה. אתה צריך לנהוג כפי מנהג אותה מדינה. ואנחנו בעזרת השם נזכה ש... מה הבגדים? מה קרה לך? הוא לא היה פה, אה? הוא לא היה פה. אמרתי לך שהשנה אין שבוע שחל בו. השנה אין שבוע שחל בו בכלל, לפי מרן. ויהי רצון שיתהפכו הימים האלה עלינו ועל כל ישראל לששון ולשמחה, יהי רצון. חזקו.